דור אחד בטבלה שהתעלמנו ממנו. איזה טור? ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. הטור הזה הוא שהזיק רמב"ן לטעון שכל ההתנכרות של יוסף לאחיו, כל עלילת הריגול שהוא העליל עליהם, וגם ההימנעות של יוסף מליצור קשר עם בית אביו במשך השנים שהוא יכול היה ליצור את הקשר הזה, בייחוד באותם 9 שנים שהוא היה משנה למלך מצרים, אבל יכול להיות אפילו שלפני כן, כל הדברים, כל הפנימות האלה מוסברות על רקע רצונו של יוסף לקיים את חלומותיו. זה מחייב אותנו לחזור על הפסוקים ולקרוא אותם ולראות מה נאמר שם בדיוק. הכוונה, מה נאמר בפסוקים שבהם מופיעים האחים לראשונה במצרים לפני יוסף, ולראות מה יש לומר על העניין. כן, איזה פרק זה? למבט, מאיפה נתחיל לקרוא? נתחיל עם פסוק ה' ויבואו בני ישראל לשבור בתוך הבאים כי היה רעב בארץ כנען ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לו אפיים ארצה וזה הקורא הרגיש כבר פה נזכר במה? בזה שבחלומות יוסף נאמר פעם אחר פעם שכולם משתחווים לה. וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר להם וידבר איתם קשות. ויאמר עליהם, מאין באתם? ויאמרו מארץ כנען לשבור אוכל. ויכיר יוסף את אחיו והם לא יכירוהו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ויאמר עליהם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ בכם. האם ניתן לראות ברישה של פסוק ט' עדות על התגשמותו של אחד החלומות של יוסף? כמו שבפרקים הקודמים קראנו פעמיים על התגשמות חלומותיהם של שר המשנים ושר האופים ועל התגשמות חלומותיו של פרעה. ובפגשו אחורה לפרק מן, סוף פרק מן, נאמר ככה, פסוקה, ויהי ביום השלישי יום הולדת את פרעה, ויעש משתה לכל עבדיו, ויישא את ראש שר המשקים ואת ראש שר האופים בתוך עבדיו, וישב את שר המשקים על משקו וייתן הכוס על כף פרעה, ושר האופים תלה כאשר פטר להם יוסף, ולא זכר שר המשקים וכו'. אז המילים כאשר פטר להם יוסף, מעידות שבאמת החלומות הללו נתגשמו במציאות כפי שפטר יוסף. איפה יש עדות על חלומותיו של פרעה שהם קרו כפי שפטר יוסף? איפה? פרק מ"א פסוק מ"ג. לא, מה הפרק? מה אמרנו פרק מ"א? מ"ד. ותכלנה, אולי פסוק אחד לפני כן, ותכלנה שבע שני הצבא אשר היה בארץ מצרים, ותכלנה שבע שני הרעב לבוא, כאשר אמר יוסף. האם ניתן לראות בפסוק הבא, אותה חשיבות או אותו ביטוי של התגשמות החלומות של יוסף? כלומר, לא לפי הרמב"ן, כי הרמב"ן ודאי אומר הפוך. מה הרמב"ן אומר? מה? הנה, שבדיוק, שיוסף כאן ראה שהחלומות שלו, שום חלום לא התגשם, ולכן הוא האשים אותם כמרגלים. אבל רש"י אומר, אולי היינו צריכים להתחיל מרש"י, בשביל הסדר הטוב, מה רש"י אומר על הפסוק הזה? אומר רש"י, וראה שהם התגשמו, שהרי כולם משתחווים לו. נקרא את רש"י בצורה מלאה. ודובר רש"י, רמב"ן לא לחלוק על רש"י כמובן. אומר רש"י, אשר חלם להם, והזכור את החלומות אשר חלם להם, עליהם. וידע שהם התקיימו, שהרי השתחוו לו. אז לא נראה, קודם כל, האם באמת אפשר לפרש ככה את הפסוק כעדות להתגשמות חלומותיו של יוסף? האם זה מה שעולה מפירוש רש"י, שיש כאן עדות על התגשמות חלומות יוסף, כמו שני המקומות הקודמים שראינו? התשובה היא לא, למה לא? יאללה? לא שומע. זה נכון, זו טענה צודקת, אתם שומעים מה הוא אומר. יש כאן דבר תמוה מאוד. אם רש"י צודק וההשתחוויה היא התגשמות החלום, אז מיד אחרי שהם השתחוו זה היה צריך להיות כתוב. כלומר בפסוק? לא. בפסוק סוף ו' כתוב, ויבואו אחרי יוסף וישתחוו לאפיים ארצה, כאן היה צריך להיות כתוב ולזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם. ואז רש"י היה אומר שמתקיימו שהרי ישתחוו לו. מה? כן נגד רש"י. לא, לא, על הרמב"ן אין להקשות את זה, כי הרמב"ן מקדים את הפסוק הזה ליאמר אליהם רגלים אחר. כיוון שזכר את החלומות וראה שאף אחד מהם לא התגשם עדיין, אז הוא אמר מרגלים אתם. אבל לפי רש"י, שהוא ראה אותם משתחווים ואמר, התקיימו החלומות, אז היה צריך להיות בסוף פסוק ז'. בין פסוק ז' לפסוק ט', יש דו שיח בין יוסף ואחיו, וירא יוסף את אחיו ויקירם ויתנכר אליהם וידבר איתם קשה ויאמר אליהם מאין באתם ואמרו בארץ כנען נשבור אוכל שוב ויקיר יוסף את אחיו והם לא יכירו ורק פה ולזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם ויאמר אליהם מרגלים אתם. קשה מאוד בסדר לפי רש"י. ברור שבחירת החלומות מקדימה את האשמתם כמרגלים. אז לפי רמב"ן הקשר ברור. מה הקשר? כיוון שהם לא התקיימו החלומות, אז רשים אותם כמרגלים, למה? שיביאו את בנימין, ואז החלום הראשון יתקיים, ואז הוא יוכל להתגלות עליהם. זה הרמב"ן. לפי רש"י הסדר מאוד קשה, מאוד קשה הסדר בכתוב. אני חוזר לשאלה הקודמת שלי, האם לפי רש"י, הערך של הפסוק הזה, לשיטת רש"י הפסוק אומר שהחלומות התקיימו, האם הערך של הפסוק הזה הוא כמו הערך של הפסוקים הקודמים שראינו? עדות שהחלומות התקיימו. האם לפי רש"י יש לפסוק הזה אותו ערך כמו לפסוקים הקודמים? מה ההבדל בינו לבינם? כן? הסיפה, ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם, בוא נשלים את זה לפי רש"י, וירא כי התקיימו. אני השלמתי. מה ההבדל העקרוני בין הפסוק הזה לפסוקים ההם? כן. לא התורה. זה לא התורה אומרת. התורה אומרת, אבל היא אומרת את זה על זיכרונו של יוסף. זה משהו אחר. כשהתורה אומרת שביום השלישי יום הולדת את פרעה, פרעה עשה כך וכך, השיב את שר המשקים ותלה את שר האופים, כאשר פתר להם יוסף. אז התורה מעידה שמה שקרה במציאות תואם את הפתרון של יוסף לחלומותיהם. ואותו דבר ביחד לשנות שנות הסובה ושנות הרעב. כאשר התורה אומרת ותכלנה שבע שנות הסובה ותכלנה שבע שנות הרעב כאשר אמר יוסף, אז התורה מעידה שיש התאמה בין הפתרון של החלום בפי יוסף לבין מה שקרה במציאות. המציאות תואמת את פתרונו של יוסף. למה אין אפשרות? התורה הייתה יכולה לומר והשתחוו לו אפיים ארצה כאשר חלם להם יוסף. לא, והיא אומרת שהיא יוצאת בחרת החלומות, אבל היא לא מעידה שזה הפתרון. כלומר, אפילו לפי רש"י, אז צריך לומר שהיא יוצאת רואה את הפתרון ככה. אבל אנחנו לא בטוחים שזה הפתרון. אולי לא. על רש"י יש הרבה קשיים, אמרנו. גם הפסוק הזה לא נמצא במקום, וגם המקרא חסר את העיקר. העיקר הוא, ויזכור יוסף את חלומות אשר חלם להם, מה העיקר? וירא כי נתקיימו. זה העיקר, זה לא כתוב. אבל אפילו אם נתעלם מכל הקשיים הצדדיים, בסופו של דבר, התורה מתארת כאן את התודעה של יוסף, ולא את את העובדה עצמה שהחלומות נתקיימו. הפסוק הזה הוא קשה מאוד יותר. לפי רש"י, אנחנו יכולים לומר רק זאת. יוסף נזכר בחלומות שלו, בסיטואציה הזאת שאחים באו אליו. ורש"י מוסיף, וידע שנתקיימו, שהרי נשתחוו לו. והרמב"ם אומר, בדיוק להפך. יוסף נזכר בחלומות, וידע שלא מתקיים שום חלום. שהרי, למה, מה חסר בפתרון החלום הראשון? בנימין, איפה כתוב שבנימין צריך להשתחוות? אבל לא כתוב, החלום הראשון הוא לא בכוכבים, הוא... והנה אנחנו מעלמים אלומים, והנה תסובן אלומותיכן, הנה כאן מאלומתי וגם מצווה, והנה תסובן אלומותיכן ותשתחוון על אלומתי. אומר הרמב"ן, זה לא יתקיים. למה זה לא יתקיים? חסר בנימין. איפה כתוב שצריכים להיות 11 אלומות? איפה כתוב? לא כתוב. כתוב 11 כוכבים. והרמב"ן העביר את 11 כוכבים ל-11 אלומות. הוא אומר, מזה שכתוב, הנה אנחנו מעלמים אלומים, צריך להיות שכולם בבת אחת מעלמים אלומים, גם בנימין. זה דיוק קשה מאוד וקלוש מאוד. שבגללו לבוא ולטעון שלא מתקיים החלום הראשון. החלום השני הוא צודק. באו האחים, לא בא יעקב. אבל החלום הראשון לא כתוב שצריך להיות 11. כתוב אנחנו, והנה קמה אלומתי, והנה תסובן אלומתיכם ותשתחוון על אלומתי. לא כתוב שבנימין חייב להיות בכלל הזה. זו טענה אחת. טענה שנייה, לפי הרמב"ן, אם כן, יוצא שכל מה שיוסף עשה בהמשך זה להגשים את חלומותיו. איך? קודם כל להבאת בנימין. אז כשבנימין בא, באמת כל האחים כתוב בפירוש שהם השתחררו ליוסף. איפה זה כתוב? מה? איפה? באיזה פרק מ"ג פסוק? פסוק כף וב, ופסוק כף וב מפורש הדבר שכל האחים כולל בנימין השתחוו לו. אוקיי, אז היית מצפה שפה יהיה כתוב איזה הרעה? לא ויזכור, די, ויזכור יוסף זה ויזכור לפי הרמב"ן שזה לא יתגשם, עכשיו היה צריך להיות הערה, כאשר חלם יוסף בחלומו הראשון. אם כל הפעילות של יוסף נועדה להביא לפסוק הזה, אז כשהפסוק הזה סוף סוף מופיע, צריך להיות כתוב, כאשר חלם להם יוסף. אין כאן שום רמז לחלומו של יוסף, כאילו, עכשיו הרמב"ן בעצמו אומר, עכשיו הוא יכול להתגלות אליהם כבר, ולהגיד להם להביא את האבא כדי שיתקיים החלום השני. אז למה הוא עושה את עלילת הגביע? פה הרמב"ן מתקשר, נותן טעם בפני עצמו, למה הוא יעלה להם את עלילת הגביע, אבל בסוף הוא מתגלה כדי שיבוא גם האבא. נו, כל זה נעשה, כל הטררם הזה, כדי שיתקיים החלום השני בפני עצמו. מה שונה החלום השני מהחלום הראשון? שגם האבא וגם איזו דמות נשית. רחל, מתה, בלהה שגידלתו כאימו, יהי חן. השתחוו לו כולם ארצה. איפה זה קורה? מה? אני לא יודע אם זה קרה או לא קרה, אבל זה לפחות לא מתואר. אין שום מקום בהמשך הסיפור שבו כתוב שכל המשפחה הייתה יחד, האחים והאבא, וכולם השתחוו, זה גם בלהה נגיד, וכולם השתחוו ליוסף. זה לא כתוב בשום מקום בהמשך הסיפור. אתם מבינים את חומרת הבעיה לשיטת הרמב"ן. כל מה שיוסף מתאמץ לבוא לאיזה יעד, והיעד עצמו שהוא מטרת כל ההתנהגות התמוהה של יוסף על פני פרקים שלמים, היעד הזה לא נכתוב כלל. אין. ואני, ליבי אומר לי שלא רק שזה לא כתוב, אלא זה גם לא היה. מעולם לא היה דבר כזה שכל המשפחה נאצפה והשתחוותה ליוסף כולל האבא. לא היה דבר כזה. נו?
החלום,
כן,
אבל
לא בהכרח, החלום, הפירוש שלו, פשוט
חלום של
גדלות, והשמש היא שמש כפשוטה, והירח הוא ירח כפשוטו.
לא, השמש
והירח, והירח
הוא
כוכבים, מתאר
מצב, שכל המדינה
מתקרבה. מי זה השמש והירח? מצוין? סמל המצוין? לא, אני רוצה לדעת.
זה לא חייב להיות דמות, זה לא חייב, כמו הרבה מצלם אותו, זה לא חייב להיות של כל פרט קטן, אלא זה בא לתאר מצב, שבו הוא
הצליח. אתה בא לצרף את הרמב"ן? מה שאתה אומר, זה בכלל מוחק את שיטת הרמב"ן.
ככה לא
מתנשא, אמרה. לא, לא, אין טעם בכלל בכל הדבר הזה. הרמב"ן מבין שהחלומות הם חלומות ספציפיים, והשמש זה סמל ליעקב, והאלומות זה סמל של האחים. אתה יכול להגיד אותו דבר לאלומות, אולי האלומות זה לא אחים. אלומותיכם, אני יודע מה זה. אלומותיכם זה יותר קשה, כי הן משויכות לאחים. אתה אומר, אולי השמש והירח זה 11 כוכבים, מה פתאום 11 כוכבים? אני שואל אותך. מאיפה לקחת מספר 11? זה מספר האחים שלו. ואם הכוונה ל-11 אחתיכם, אז השמש באופן טבעי זה האבא של המשפחה. אז כך רמב"ן, אני לא יודע אם אתה בא לתרץ את הרמב"ן או לחלוק עליו, אבל אם אתה בא לתרץ את הרמב"ן, אז אתה לא יכול לעשות את זה. כי הרמב"ן תפס את החלום בצורה שיעקב עצמה תפס אותה, את החלום. באומרו, אבוא נבוא אני ועמך ואחריך להשתחוות לך ארצה. הרמב"ן גם מסכים שזה הפתרון. ומה שכל מה שהיא עושה תפסה זה כדי להפריד בין שני החלקים. שבהתחלה רק האחים השתחוו לו כולם, ואחר כך האחים עם האבא. אז זה שהאחים השתחוו לו כולם, זה כתוב בתורה, אבל לא מוזכר שם שזה מגשים את החלום. זה שגם האחים וגם האבא השתחוו לו בחד המחתא, זה פשוט לא כתוב בתורה, ולפי אני בעצמי זה גם לא היה בשלב הזה. אז איך יוסף? יוסף לא יכול לשקוף. אם כל חייו הוא הקדיש להגשמת החלומות, איך הוא יכול לסבול את זה שהחלום השני לא יתגשם עדיין? הוא צריך לעשות כמה תת בקן כדי שהחלום השני יתגשם, זה מה שהוא עשה ליחס לראשון. מה הפשר הדבר הזה? וכמובן השאלה הגדולה מכולן, למה בכלל שירצה להגשים את החלומות שלו? הקדוש ברוך הוא נותן לאדם איזה חזון של גדולה וכבוד ותפארת, אז האדם המאמין צריך בדיוק ההפך. לשבת, וזאת הביקורת של בעל העקידה, רבי יצחק הרמה, בסיפור עקידת יצחק, על הרמב"ן. מי שנותן את החלומות הוא שיגיש את פתרונם. וזאת תכלות עצומה להשתדל להגשים את החלומות, ואני מוסיף על ידי גרימת צער לכל הנוגעים בדבר. המאמין, שמאמין שהחלום הזה הוא חלום נבואי, צריך לשבת בחיבוק ידיים, ולומר, הקדוש ברוך הוא יצליח, הקדוש ברוך הוא יקיים, ואני לא צריך לנקוף אצבע בשביל הגשמת החלומות. את הדבר הזה אני אומר נגד התקפות שרגילים להתקיף את בעל העקידה, למשל נחמה לייבוביץ עליה שלום בספר שלה, ואת איזה מין טענה זאת נותן חלומות יגיש פתרונם? כשאדם חולם חלום נבואי, אז מוטלת עליו החובה לפעול. היא מביאה כמה דוגמאות מהתנ"ך, אולי תביאו אתם דוגמה במישהו שחלום, כן? חזאל חלם חלום? בחייך זה בדיוק הפוך, זו דוגמה רעה מאוד, רעה מאוד מאוד. אני מעדיף לא להתכנס בכלל לדוגמה הרעה הזאת, אבל זה בדיוק ירובעם בן נבט שמה? בטח שהוא עושה, מה הוא נגד את המרד נגד רחובעם, גם זו דוגמה לא כל כך טובה. יעקב, מה? אמרו לו לעשות את זה? טוב, הדוגמה שנחמה מביאה זה הדוגמה של גדעון. גדעון ראה בחלום מה? נכון, אז מה זה אומר לו? שהוא יכול לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שיבוא ניצחון? לא, הוא נדרש לעשות מעשים כדי להביא את הניצחון הזה.
זה עוד מעט חלק
נכון. מה?
זה עוד מעט נכון מראש, אומרים לא יותר מפחד כרד להסתובב בזוג שלו.
נכון, אבל בכל אופן אחרי שהוא קיבל חיזוק, בסדר, האמת אפשר להביא עוד דוגמאות. התשובה היא פשוטה, יש חלומות ויש נבואות שדורשות מן האדם קום ועצות, ואז על האדם מוטלת חובה לפעול. יש נבואות שנותנות לאדם, אלה נבואות של חיוב כלפי אדם, שדורשות מן האדם התחייבות. אבל יש חלומות ויש נבואות שמעניקות לאדם זכות. אני לא יודע אם יש דבר כזה, אבל כך בכל אופן נתפסים החלומות של יוסף. שמה? השתחוו לו. כאן מיעוט אמונה הוא לעשות על מנת שהשתחוו לו. כאן האדם, כלומר כאשר החלומות, תכף אנחנו נדבר על החלומות האלה, אבל כאשר החלומות מעניקים לאדם איזה בונוס באיזשהו עתיד, כולם השתחוו לך. זאת לא קריאה מן האדם לפעול כדי שישתחוו לו. זה הודעת זכות שהוא צריך לשמור אותה עמוק בליבו ולחכות ליום שבו החלום מתגשם. ועד רבה, כל ניסיון לקדם את העתיד הזה הוא בבחינת מיעוט אמונה. הנותן חלומות יגיש פתרונם. חלום שלא דורש ממך התחייבות אלא נותן לך רק זכות, אתה צריך להמתין באמונה בקדוש ברוך הוא שהוא יגשים את החלום הזה. אבל אסור לך לנקוף אצבע כדי להגשים את החלום הזה. ודאי לא כי זה על חשבון הזולה. מכלל מסוימת דמות בשביל לבירור העניין הזה זה דוד. דוד הובטח בנבואה שהוא יהיה מלך. האם הוא ראה בכך יותר לקדם את העניין על ידי זה שהוא יהרוג את שאול למשל? אתם בוודאי מכירים את הפרקים בספר שמואל. בשום אופן. מה הוא אמר? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אהיה מלך, אז הוא יעשה אותי מלך בלי שפיכות דמים. חלילה לי. ומי שלח לי במשיח השם וניקה? לעומת חזאל, שאתה הזכרת קודם, שאמרו לו שהוא יהיה מלך במקום בן הדד, שכבר שכב על מיטתו וגוסה. והוא יצא לחכות כמה ימים, שבוע, עד שהאדון שלו ימות והוא יירש את מקומו. עד שלא הדרך. שמע מהנביא שהוא יהיה המלך הבא, רץ לארמון, חנק את אדוניו, זה מלך במקומו. זה בדיוק ההבדל בין גוי ליהודי. כלומר, לא כל גוי ולא כל יהודי, אבל במקרה הזה. שדוד שמע שהוא יהיה מלך והיה מוכן להתענות שנים בלי לקדם את האינטרס שלו, למרות שזה גרם לו סבל רב. וחזאל שמע שהוא יהיה מלך והלך לשפוך דם בחינם, סתם. כן, לא, אצה לו הדרך, הוא לא היה מוכן לחכות אפילו שבוע. מיד הלך וחנק את אדוניו. מצוין, אז הוא לא צריך לעשות כלום, אז הוא רואה שהמציאות הולכת ונעשית כפי שהוא חלם, אז הוא לא צריך לנקוף אצבע, אבל נתעלל באחים כדי שהם יביאו את בנימין, כדי שיתקיים החלום הראשון ויוכל להתקיים החלום השני, זה לא מוטל עליו. מה הוא עושה? הוא לא צריך לעשות שום מעט והוא לא הכרחי. אם הקדוש ברוך הוא רוצה שכל 11 האחים ישתחוו בני אביהם, הוא יסדר את זה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה אחרת, הוא יסדר את זה. לא על יוסף מוטל לתפקיד לדאוג לקיום החלומות. הוא להפך, הוא צריך לשבת בחיבוק ידיים ולהגיד כמו שהקדוש ברוך הוא עד עכשיו עשה לפי החלומות, גם עכשיו הוא ימשיך לעשות את זה. ואם לא, זה בעיה של הקדוש ברוך הוא, לא שלי. זה ההבדל בין חלומות שטובים מן האדם עשייה לבין חלומות שטובים ממנו רק ציפייה ואמונה. יש חלומות שהם אומרים לאדם, קום ועשה, תלחם, תסכן את חייך, תפעל למען הזולה, למען עם ישראל. יש חלומות שאומרים, תשמע, יש לך פרס, חכה לזה. אדם הבטיחו לו פרס גדול בפאי, אני יודע מה, בלוטו. אז הוא יגיד, טוב, הבטיחו לי, אני אצייס את הכרטיס כדי לזכות בפרס, כדי לקיים את החלום. אז הוא יגיד, אני יושב בחיבוק ידיי, וזהו. כלומר, דבר אחד אולי נדרש ממנו, לקנות לוטו, כי מי לקנות, קונים את זה, אני לא יודע מה עושים עם לוטו, אני אפילו לא יודע מה זה לוטו, אני יודע שיש דבר כזה, שומע ברדיו כל הזמן פרסמות, קונים את זה. אני מניח שלא נותנים את זה לאדם בחינם, לי אף פעם לא נתנו לוטו בחינם, אז אני מניח שקונים את זה. מה זה כרטיס? צריך למלא כרטיס ולשלם. אז זהו, את המינימום הזה אולי הוא צריך לעשות. אחר כך הוא צריך לשבת בחיבוק ידיי. אז למשל, אדם שהבטיחו לו שהוא יזכה בלוטו, אם הוא יקנה שניים, הוא כבר קטן אמונה. למה? הוא צריך להגיד, אחד יזכה, כי כך הבטיחו לי. אם מותר בכלל לקנות לוטו ולמלא אותו, לא יודע. צריך לשאול שאלת חכם בעניין הזה. אז אתם מבינים מה אני אומר? אבל אם אומרים לאדם, תשמע, אתה תגאל את כל מוסדות התרבות במדינת ישראל באמצעות כניסה לפיס. זה לא דבר פשוט. אז הוא צריך לחתור להיות אור, להיות מנהל כניסה לפיס, או לקנות את כל הכרטיסים שיש כדי לממן את מוסדות התרבות במדינת ישראל, אני לא יודע מה. אז אם אומרים לאדם, אתה תזכה, אז הוא צריך לשלם בחיבוק ידיים ולהאמין שהוא יזכה. עכשיו, אז בקיצור, כל הטענה הזאת של הרמב"ן, שיוסף פעל למימוש החלומות שלו, בא לעתידה, פשוט מתנגד לזה התנגדות עקרונית, ולפי עניות דעתי, בצדק רב. דבר תמוה ביותר הוא לייחס ליוסף מניעים כל כך תמוהים, שבהם הוא מביא סבל של שנים על אביו, וסבל של חודשים על כל אחד ועל אביו, סבל קשה מאוד. רק כדי לקיים את החלומות לפי סדר מסוים, שאפילו התורה לא העידה על זה שהחלומות הללו מתקיימו בדיעבד. ממש אי אפשר. עכשיו בואו נראה את רש"י, אמרנו גם רש"י קשה. מה קשה ברש"י? שהוא ראה שהחלומות כן התקיימו? מה? לא כתוב שהחלומות התקיימו, רש"י מוסיף את זה, הוא רק כתוב שהוא זכר את החלומות, לא כתוב שהוא ראה שהם התקיימו כמו שרש"י מסלים. עוד קושי ברש"י? ולא במקום. ויפסת חלומות אשר חלם להם מוצמד לויאמר אליהם לרגלים אתם. מה הקשר בין שני חלקי הפסוק הזה, פסוק ט'? לעומת זאת, כשהם השתחוו לו, הכתוב שותק, ולא הזכיר את החלומות. את זה שיוסף נזכר בחלומות. שני הפירושים של רש"י ורמב"ן מאוד קשים. ואנחנו, לשיטתנו גם קשה. ומה, למה יוסף האשים את אחיו כמרגלים? מדוע כדי שיביא את בנימין? למה הרבה שיביא את בנימין? יש לו תוכנית ארוכת טווח שבה הוא רוצה מה? איך, מה בררנו בשיעור שעבר? לא סתם לאחד את המשפחה. לאפשר לאחים להוכיח באופן אובייקטיבי את חזרתם בתשובה ואת ההשתנות שלהם כדי שהמשפחה תוכל להתאחד בלא משקעי העבר, בלא שמשקעי העבר יפריעו. או שלא יפריעו יותר מדי על כל פנים. סליחה. אז מה זה קשור לחלומות בכלל? חלומות נראים פה עניין זר בלתי שייך. עד כאן זה מובן. כלומר, הפסוק הזה קשה לפי, איך שאתה מסתכל עליו הוא קשה. רש"י קשה, רמב"ן קשה. זה השיטה שאני מציע. גם קשה הפסוק הזה. השיטה שהצעתי לכם בשיעור שעבר היא מצוינת, היא פותרת את כל הטבלה. חוץ מהרובריקה הזאת, חוץ מהסעיף הזה, ואני רוצה לעשות את החלומות בשביל חלם להם. זה לא מתקשר בכלל לכל מה שאמרנו. אין לנו... מה, אתה רוצה לענות על זה? מה, זאת אולי
זה דבר בתוך
חיזוק, שאתה יודע, זה לא יכול להיות למה זה. באמת זה מחזק אותו, שמה? תסביר לי את החיזוק. מה?
זה לא מתקשר בהחלט שלו, זה משהו רצוי,
שזה
מתקשר.
מה? כלומר, אתה מתרש כרש. באופן עקרוני. כן, טוב, אל תיבהל, מותר לפרש כרש"י. נו.
נו. זה לא רק חלום
שלי. אלא? איך זה מחזק אותו באופן צדדי, אני רוצה להגיד. יש לו תוכנית פעולה מאוד רחבה, שבגללה הוא לא התגלה עד עכשיו למשפחה. הוא רוצה להביא את האחים לסיטואציה שבה הם יוכיחו באותות ובמופתים את השינוי שחל בהם. והוא רוצה להיות בטוח שאכן זה יוכח בהצלחה. מה זה קשור לחלומות? הכל בתחום האנושי. כל התוכנית שלי יוצאת היא תוכנית אנושית. מה? מה הקשר בין העובדה שהחלומות התקיימו לפי רש"י ולפיך? מה הקשר בין זה לבין התוכנית שלי יוצאת? התוכנית שלי יוצאת היא תוכנית אנושית מאוד, היא לא קשורה לסייעתא דשמיא. היא קשורה כמובן במילה מסוימת, אבל זה לא... מה הקשר לחלומות הנבואיים שיוסף חלם? אין מנוס רבותיי, אלא לעשות את מה שלא עשינו בזמנו. לחזור לחלומות של יוסף ולראות אם הבנו מה הם אומרים. כי שם הפתרון. אי אפשר לפתור את הבעיה של הפסוק ולזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם ממקומו. כלומר, מפסוק, מפרק מ"ד. מ"ם? איזה מ"ם? מ"ג. מ"ג. אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת מתוך פרק מ"ג. הבעיה הזאת חייבת להיפטר מתוך עורק למדי. כשמברר עכשיו מה היו חלומותיו של יוסף ומה התכוון השם להראות ליוסף בחלומות האלה, אז אולי נבין מה פשר ההיזכרות של יוסף בחלומות בשלב המאוחר. אז בשביל זה אנחנו חוזרים אחורה לפרק ל"ז וקוראים. ויח פסוק ה', ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו ויוסיפו עוד צנועתו ויאמר אליהם שימו נא החלום הזה אשר חלמתי. והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קמה אלומתי וגם מצבה, והנה תצובנה אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. ויאמרו לאחיו, המלוך תמלוך עלינו, ימשל תמשל בנו, ויוסיפו עוד צנועתו על חלומותיו ועל דבריו. ויחלם עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ויאמר, הנה חלמתי חלום עוד, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. ויספר אל אבי ואל אחיו, ויגער בו אביו ויאמר לו, מה החלום הזה אשר חלמת? הבוא נבוא עמי ועמך ואחריך להשתחוות לך ארצה? ויקנאו בו אחיו, ואביו שמר את הדבר. לא שאלנו את השאלה הפשוטה, או אולי רמזנו לשאלה הזאת, אבל לא עסקנו בה. האם החלומות של יוסף היו חלומות נבואיים? אתם זוכרים שאנחנו חילקנו בין חלומות שאדם חולם שם, בלילה? התנ"ך מכיר חלומות כאלה, שהם מהווים עיצוב של הרהורי ליבו ביום. כמו שאמרו חז"ל, אין אדם חולם בלילה, אלא על מה שהרהר ביום. גם בתנ"ך מוכרים חלומות כאלה. הזכרנו בישעיהו, פתחנו או לא פתחנו? לא פתחנו בישעיהו, אתם בטוחים? פתחו ישעיהו פרק כ"ט. ישעיהו מנבא על הגויים שיצאו על ירושלים שהם לא יזכו לראות אותה נכבשת בידם. ואז הוא מביא משל, פרק כ"ט פסוק ז', והיה כחלום חזון לילה, המון כל הגויים הצובים על אריאל וכל צוביה ומצודתה והמציקים לה. והמשל, והיה כאשר יחלום הרעב והנה אוכל, והקיץ וריקה נפשו, וכאשר יחלום הצמא והנה שותה, והקיץ והנה עייף ונפשו שקיקה, כן יהיה המון כל הגויים הצובים על הארציות. מה, אתם מכירים את סוג החלום הזה? אדם הולך לישון רעב, זה לא קורה לנו הרבה, כי אנחנו לא כתוב את זה, אולי בצעניות. מכיוון שהוא חושב על אוכל שזה חסר לו, אז מה הוא חולם? הוא אוכל, אדם שצמא, נרדם, בחלום הוא שותה. למה הוא רואה בחלום אוכל ושתייה והוא רואה את עצמו אוכל ושותה בחלום? למה? זה מה שהוא חושב בערנות לפני שהוא הלך לישון. ומרוב אכזבתו הוא קם אחרי זה, קץ נשמתו, מקיץ נשמתו, ומה הוא רואה? אין אוכל ואין שתייה, הכל היה בחלום. אז לא כך נהיו הגויים שצורים על ירושלים. אבל אתם רואים כאן שבישעיהו מתייחסים לחלום ממש כביטוי למשאלת ליבו של החולם. החולם רואה בחלומו את מה שהוא היה רוצה שיקרה. הוא חושב את זה ביום, הוא חושב את זה בקיצה, וכשהוא ישן, הוא רואה מה שהוא חשב עליו. אבל זה לא שווה כלום, זה לא חלום נבואי, כי הוא מתעורר ואין אוכל ואין שתייה. אז יש חלומות כאלה, כלומר גם התנ"ך וגם חז"ל הראים לכך שחלומות רבים, אולי רוב החלומות שאנחנו רואים, הם חלומות שבסך הכל עיצוב של מה או תיאור של חוויות של מה שאנחנו חשבנו על זה ביום, אין לזה שום ערך. כלומר, לפעמים אתה רואה לזה ערך שלילי, כי אתה בסוף מתאכזן. השאלה היא, האם החלומות, מצד שני התנ"ך מכיר בחלומות נבואיים? מה הם חלומות נבואיים? זה לא ממש נבואה. מה הם חלומות נבואיים? האם מה שראה פרעה זה חלום נבואי? התשובה היא כן, ובכל אופן זה אינה נבואה. מה ההבדל בין נבואה לבין חלום נבואי? טוב, אבל ההבדל עקרוני יותר? בנבואה השם מדבר לאדם, כמו שיעקב חלם בבית אל, והנה השם ניצב עליו, על הסולם או על יעקב, ויאמר לו, אנוכי כך וכך, בנבואה השם מדבר לאדם. בחלום, השם מראה לאדם איזשהו מראה, אבל למה אנחנו קוראים לזה חלום נבואי? כי הוא איננו נובע מן האדם עצמו, כמו שהפסיכולוגיה המודרנית חושבת שכל החלומות הם תוצר עצמי של האדם, אנחנו מייצרים אותם, החלומות באים מתוכנו. התנ"ך לא סבור ככה, התנ"ך סבור שישנם חלומות שהם חיצוניים לאדם, שהם באים לאדם מבחוץ ומודיעים לו עתידות, לא בנבואה גמורה, אלא במערכת סמלים שצריך לפענח אותה. ומי שיודע את מלאכת הפענוח, מי שהוא חכם ליצור חלומות, הוא יודע לקרוא את העתיד מתוך החלומות האלה שהם חלומות נבואיים. מה הפירוש עוד פעם חלומות נבואיים? חלומות שהשם מראה לאדם כדי לרמוז לו את העתיד, והם זוקקים עדיין את הפתרון המלומד של מי שיודע לפתור חלומות. עכשיו אנחנו שואלים שאלה פשוטה. האם החלומות שיוצאת רעה, שני חלומות, האם הם חלומות נבואיים בכלל, כמו שהיו חלומות שר המשקים ושר האופים, וכמו שהיו שני החלומות שחלם פרעה, או שהם היו חלומות, איך נקרא להם אם לא חלומות נבואיים? איך? לא, אם הם לא נבואיים אז מה? תראוי מבו של יוסף. זאת השאלה. ואולי נפתח בשאלה מה חשבו על זה יעקב והאחים. מה חשבו על השאלה הזאת? תוכיח. על מי אתה מדבר? על יעקב או על האחים? שניהם. אז למה הם חשבו שזה ירורי ליבו, ולכן הם סנגו אותו. על מה יש לצנוע? על חלומות שאדם חולה הם ירורי ליבו. כנראה שהוא כל היום הולך עם אף מורם, ומחכה שכולם ישתחוו לו, בלילה הוא שוכב לישון, אז כמו בישעיה הוא רואה שכולם משתחווים לו. סימן שזה מה שהוא חושב עליו ביום, וזו סיבה טובה לצנוע אותו. ואותו דבר יעקב. אם זה חלום נבואי, אין מקום למה? לגערה? הגערה הזאת, ויגער בו, ויאמר, בוא נבוא, אני ועמך ואחריך משתחוות, אז זה מה שאתה חושב? זאת גערה שמשמעותה, זה אתה חולה, ואתה מכניס לעצמך לראש את הרעיונות האלה, ועל זה אתה רואה לי גערה. מצד שני, תגיד אותה את הצד השני. למה? אז אני לא שואל על יוסף, יוסף ודאי שיעדיף לחשוב את זה. אני שואל האם אפשר להראות שהאחים ליעקב חששו מהשירות ובחלומות נבואיים. על יעקב זה קל מאוד, ואביו שמר את הדבר, ממתין ומצפה, רק יאמר, אבל לא צריך לקחת את הדברים האלה ב100%. אז מצד אחד הוא לא רימה כשהוא גער ביוסף, אבל הוא לא היה בטוח. מצד אחד הוא גוער ביוסף, אבל בצד השני הוא אומר אולי זה חלום נבואי, ואז מה? ואז מה? אם זה חלום נבואי, אז צריך לשמור ולצפות שזה יתקיים. אותו דבר האחים, מצד אחד הם שונאים אותו על חלומותיו, מצד שני, מקנאים בו על חלומותיו, וכשהוא בא בידם הם אומרים, ונראה מה היו חלומותיו. כלומר, באיזשהו מקום בלב מקננת בלבם, מקנן בלבם חשש שהדברים האלה אכן יקרו, וצריך לשבש את האפשרות הזאת ולמנוע אותה. איך? על ידי זה שהם יהרגו את יוסף, ישליכו אותו לבור, ונראה מה היו חלומותיו. כלומר, גם יעקב וגם האחים מתייחסים בצורה אמביוולנטית, דו ערכית, לחלומות של יוסף. מצד אחד הם חושבים שזה רק חלומות אנושיים מתנסים שמעידים על החולם מה הוא חושב ביום, ולכן הוא גוער בו יעקב והאחים שונאים אותו על זה. מצד שני מפחדים או חוששים שמא זה חלום נבואי או חלומות נבואיים, ועל כן הם עתידים להתגשם, גם האחים וגם יעקב. עכשיו אנחנו שואלים מה האמת. שמעתם את השאלה? זה שיוסף מתייחס לחלומות שלו כחלומות נבואיים, אני חושב שאתה צודק, אבל זה לא אומר כלום. ברור שכל מי שרואה חלומות כאלה ירצה להגדיר אותם כחלומות נבואיים, ולא יגיד זה חלומות שאני חלמתי ולא יפה, לא נעים, וואו, ברור שהוא יגיד, הקדוש ברוך הוא ראה לי את החלום הזה. גם אם זה חלום שהוא יציר דמיונו שלו, אני שואל מה האמת. כן? טוב, אז מה הקריטריונים, בואו נראה, מה הקריטריונים כדי שנחליט שזה חלום נבואי? אה, לא? אז מה, אז מה, מה, מה פירוש של דבר לא כל נבואה הזאת? שמה הראו לו את הנבואה הזאת אם היא לא חייבת להתקיים? זאת נבואה של פורענות, היא נבואה על תנאי, אתה מכיר בטח את הרמב״ם שאומר שנבואה טובה חייבת להתקיים. למה היא פורענות לאחי? זה לא פורענות. זו סיטואציה כזאת שבה נסתחרו, למה? שמע, אם הוא משנה למלך, תעלה בסגיד, בגיד נה, סגיד לי. איפה רש"י אומר את זה? גם התלמוד, איפה זה? שיעקב מסתחווה ליוסף, אני אמרתי לכם שהחלום השני לא מתקיים, אבל יעקב, מה? לא, ליוסף. יעקב מסתחווה ליוסף. אומר רש"י, תעלה, שועל בזמנו, מסתחווה לו. כל אחד מגיע זמנו, צריך להכיר את זה. זה לא... לא נראה לי פורענות, למילה פורענות היא סבירה פה. אז אם זה כך, אז זה חייב להתגשם. אז מה, כדי שזה יהיה, כדי שנחליט שהחלומות של יוסף הם נבואיים, מה הקריטריונים?
לא יהיה לו מידע
אם זה
לא
יהיה. מה? לא יהיה לו אפשר. זה מאוחר מדי, אתה אומר. קודם כל התגשמו. התגשמו את החלומות. זה לא מספיק. התגשמות, והדעת הכתוב, שבאמת המציאות מתגשמת לפי החלומות. האם זה קורה או לא רואה? כדי שנהיה בטוחים, כמו שכתוב עושה לנו ביחס לחלומות של שר המשקים ושר האופים, כמו שכתוב עושה לנו ביחס לחלומו הכפול של פרעה, בשני המקרים הכתוב מעיד שהחלום מתקיים כמו שיוסף פתר, אז גם פה אנחנו מחפשים. רק שנייה, אין לנו את זה, ותן לי רק לגמור ואז תשאל. אין עדות הכתוב, אין בכלל. גם לא ואימצאו את התחלונות אשר חלם להם, כי הסברנו למה, זה לא עדות הכתוב, אלא זה תיאור התודעה של יוסף. בשום מקום הכתוב לא מעיד שחלמות התגשמו. בפועל, אם נלך, אז נגיד אולי הכתוב מתאר מציאות שמהולמת את החלום הראשון. לעומת זאת, את החלום השני אין בכלל מציאות שאפשר להלום אותה להתגשמות החלום השני. אז זה בעיה. שתיים, איזה עוד דברים? כדי שנדע בוודאות אלה חלומות נבואיים. איך מטפלים בחלומות נבואיים? מה? איך מטפלים בחלומות נבואיים בהמשך הסיפור? איך? מפרשנים אותם, איזה פועל זה? זה פועל ארבע אותיות בשורש. פותרים, זה המונח המקראי, פותרים. פתרון מוסמך. מה זה פתרון מוסמך? איפה אנחנו רוצים פתרונות מוסמכים בהמשך הסיפור? פתרון מוסמך יש בו שני שלבים. שלב אחד זה הודעה של הפותר שהוא עושה את מלאכתו על פי השם. בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. שזאת חוכמת, שזה פתרון שבא משמיים. פתרון מוסמך מתייחס לכל פרטי החלום. פותר פרט פרט. שלושת הפריגים, שלושת ימים הם, ושלושת בניה, שלושת ימים הם, שבע הפרות, שבע שנים, שבע הפרות הרעות, שבע שנים של רעב, שבע הפרות הטובות, זוכרים? כל פרט זוכה לפתרון. פתרון מוסמך לכל פרטי החלום. וזה, אבל יש פתרון, תשמע, הוא לא אמר למה פרה דאגה, שבע פרות, שבע שנים. שבע פרות טובות, שבע שנים של צבא. שבע פרות רעות, שבע שנים של רעב. למה פרה דאגה? אתה יכול להשלים את זה, זה לא קשה, אבל אם תאמין שאין פתרון לכל דבר. שלוש, בחלומות של פרעה יש גם פתרון למה? לא, לעוד איזה פרט כללי. פילות החלום, הלשנות החלום. מה הפתרון? נכון הדבר הוא אומר אלוהים להפתו.
מה?
מה? כל זה, גם יוסף חלם שני חלומות.
אבל זה כבר זה אותו דבר.
כל זה...
אבל
הם היו מקבילים. מה אתם מקבילים? ממש מקבילים, פה משתחווים לא... הם לא פחות מקבילים מאשר החלום על השיבולים ועל הפרות. ולפי הרמב"ן גם פה, 11 אלומות משתחוות ליוסף ו-11 כוכבים משתחווים
ליוסף.
תשמע, קודם כל זה שיש דמיון בין שני החלומות של יוסף אתה מכחיש. הדמיון הזה הוא לא רחוק, אולי קצת פחות הדוק מהדמיון של שני החלומות של פרעה, אבל באופן כללי זה שני החלומות שאומרים אותו מסר. הם באו כנראה לילה אחרי לילה או באותו זמן פחות או יותר. אז אתה צודק, זה לא בדיוק כמו פרעה, אבל נשאלת השאלה עדיין, למה צריך להראות ליוסף פעמיים אותו דבר שהמשפחה משתחווה לו, פעם בלי יעקב, פעם עם יעקב, פעם בדימוי של אלומות, פעם בדימוי של כוכבים? למה צריך להגיד את זה פעמיים? אז מאשר ישר בפעם השנייה לגשת לפעם השנייה. אין, מה אני רוצה להראות לכם? שכל מה שיש לנו בהמשך הסיפור חסר פה. פה אין כותר מוסמך, אין ירידה לפרטים, אין שם שמיים לא נזכר פה. בחלומות ההם, זאת אומרת, אלוהים הראה לפרעה. פה לא כתוב שאלוהים הראה את החלומות ליוסף, לא כתוב שהפתרון יעשה בעזרת אלוהים, אין בכלל פתרון! אין הסבר למה הוא רואה שני חלומות, פעמיים אותו רעיון שמשתחווים לו, וגם בהמשך הסיפור לא כתוב ש... איפה הוא פותר? היה כתוב, ויקום יוסף בבוקר ויומר. מה שראיתי, כמו הרמב"ן אני אגיד עכשיו, מה שראיתי את האלומות משתחוות לי, ו-11 אלומות ללא אבי, ומה שראיתי את ערך שמש והירח ו-11 כוכבים ועם אבי, ולכן יהיו שתי השתחוויות, ועל לשנות החלום פעמיים בגלל סיבה זו וזו, משהו, איפה זה כתוב? מה? לא, שמה? אז שיהיה כתוב? אז או שהתורה תסתור את זה לנו, או שיוסף יסתור את זה באיזה מונולוג פנימי שהתורה תיתן ליוסף לסתור את החלומות. אין, אני רק דבר אחד אני רוצה שתשימו לב, אין בתורה פתרון מוסמך, לא של התורה, לא של יוסף ולא של פותר שלישי, חיצוני, אין פתרון מוסמך לחלומות של יוסף. אין התייחסות לשאלת הכפילות לחלומה של יוסף, ואין התייחסות לשאלת התגשמות, זה הדבר הכי נורא. התורה לא אומרת לנו איפה החלומות האלה התגשמו. וכל הדברים האלה מבדילים את החלומות של יוסף מהצמדים הבאים של חלומות, וזה עלול להביא את הקורא למחשבה שאולי חלומותיו של יוסף לא היו חלומות נבואיים בעיני. מצד שני, מה עומד נגד זה? ההקשר הספרותי השלם. תסביר, מה? בדיוק אנחנו רואים שהסיפור הזה בנוי על שלושה צמדים של חלומות. שני הצמדים הבאים הם באופן חד משמעי, לא חסר שם שום פסיס מבין השלושה, באופן חד משמעי מהווים חלומות נבואיים. לא עולה על הדעת, או עולה על הדעת, אבל לא מסתבר, שדווקא החלומות שנמצאים בראש הסיפור, וגם הם סמד, ודווקא הם ניתנים לגיבור של הסיפור, ליוסף, דווקא הם יהיו חלומות, איך נקרא להם, חילוניים. מה זה חלומות חילוניים? מה? לא נבואיים. כן? חלומות שאדם שהוא חול, חלם אותם מתוכו, מתוך הרהוריו. ומאוד לא מסתבר מבחינה ספרותית, שדווקא צמד החלומות בראש הסיפור, ושל הגיבור של הסיפור, הם יהיו סתם חלומות פושטי. והחלומות שבאים אחר כך, של הגויים, של שר המשקים ושר האופים, והרי זה בנוי בצמדים, אבל זה לא מתקבל על הדעת בכלל, שדווקא הצמד הראשון יהיה סתם חלומות, לעומת שני הצמדים הבאים. אנחנו נמצאים פה במצוקה גדולה. לא מתקבל על הדעת. אני יודע למה זה לא מתקבל, זה נראה תמוע. והיהודי חלם חלומות סתם, ואיפכה מסתבר, איפכה מסתבר. עכשיו בואו נשאל באמת מה תפקיד החלומות בסיפור יוסף אחד באופן כללי. מה התפקיד של החלומות? מה? הם מקדמים את יוסף. החלומות הראשונים מקדמים אותו, לאן בדיוק? לבור. וגם התקדמות. איך אנחנו יודעים שזה התקדמות? ויוסף אומר, אתם חשבתם לרעה והאלוהים חשובה לטובה. כלומר, זה גם בהתקדמות, בהתקדמות פרדוקסלית, אבל זה גם התקדמות. אז בואו נגיד את זה בצורה יותר יסודית. הסיפור על יוסף ואחיו משאיר לקדוש ברוך הוא ניהול מסתר של העניינים. הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה לא מתגלה כפי שתבין. בשום מקום בוכה. לא, זה מוגזר. מתגלה ליעקב. איפה הוא מתגלה ליעקב? בבאר שבע, כשהוא יורד למצרים. אבל באופן כללי הקדוש ברוך הוא לא, הסיפור לא נותן לקדוש ברוך הוא להתערב בגלוי בעלילה. אבל הוא נותן לקדוש ברוך הוא תפקיד להתערב בעלילה בספר, וזה באמצעות החלומות. באמצעות החלומות שהקדוש ברוך הוא נותן לבני אדם, הוא מניע את גלגלי העלילה. וכמו שהוא מניע את גלגלי העלילה בבית הסוהר, שהוא נותן לשר משקים ושר עופים לחלום, ואנחנו יודעים בדיוק למה שנתן להם לחלום את החלומות האלה. למה? כדי שיוסף יצא מבית הסוהר. ולמה הוא נתן לפרעה את החלומות, אנחנו גם יודעים. כדי שיוסף יהיה משנה למלך מצרים. אז אנחנו שואלים, אז מסתבר לנו, מסתבר, זה לא הוכחה מתמטית, שהוא נתן ליוסף את החלומות האלה גם לאיזושהי מטרה. כלומר, אנחנו רואים בחלומות את הדרך שהקדוש ברוך הוא מתערב במציאות ובמהלכי העלילה ומקדם את העלילה באמצעות החלומות. אבל אז זה חלומות נבואים כמובן. אנחנו שואלים, אם זה חלומות נבואים, אז למה חסר כל מה שכתוב על הלוח? ואנחנו הולכים לטעון טענה מאוד נועזת עכשיו. אנחנו נתחיל בשאלה באמת, למה יוסף לא פותר את החלומות של עצמו? אז קודם כל אין דבר כזה לפתור את החלומות של עצמו. אתם יודעים שרופא שהוא חולה, מלמדים אותו בבית הספר לרפואה, שלמרות שהוא חכם גדול, והוא למד ספרי רפואה, והוא נבחן, ויש לו הסמכה של דוקטור, שהוא חולה, אז ירפא את עצמו. לא מדבר על זה שאדם כואב לו הראש, אז הוא יכול לקחת אקמול בלי מרשם רופא, גם אם הוא רופא. אני מתכוון למחלה רצינית. כשרופא נופל למחלה רצינית, מחנכים אותו ללכת לרופא אחר שירפא את זה. יש לו הרבה פרוטקציות, ומקדמים את התור שלו, ועושים לו כל מיני דברים טובים, אבל שלא יעשה לעצמו דיאגנוזה, ולא יסמוך על עצמו בריפוי המחלה. למה? בגלל ש... כן, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ונאמר, גם לאדם חכם שיודע רפואה, שלא יסמוך על עצמו, אלא שילך לרופא אחר. כי אדם קרוב אצל עצמו, ואדם על עצמו מזייף, הוא עלול לעשות דיאגנוזה לא נכונה, והוא עלול לשגות בגלל שהוא קרוב ונוגע. והוא זקוק למישהו אובייקטיבי שיראה את המחלה ויחליט מהי ומה דרכי הריפוי שלה. לכן גם חלומות זה אותו דבר. אפילו אדם כמו יוסף שיודע לפתור חלומות של אחרים, איננו פותר חלומות עצמו, אלא זקוק לפתרונם של אחרים. יוסף יודע את זה, לכן הוא הולך לאחרים שיפתרו לו. אל מי הוא הולך? אל האחים ואחר כך גם אל האבא. ונראה שהם פותרים לו באמת, והוא מאוד מרוצה מהפתרון שלהם. איך הם פותרים לו? הם אומרים, המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו? אומר יוסף, כן, זה הפתרון. אמרתם, אתם אמרתם את זה עם סימן שלה, אבל אדם כך אמרתם, מה יקרה? ויעקב אומר, בוא נבוא אני ועמך וכך להשתחוות לך ארצה? מה יוסף אומר לעצמו? כן, אתה אומר, אומר את זה אומנם בסימן שלה ובטון של גערה, אבל זה כנראה הפתרון של החלום. אמרתם, אתם אמרתם, יופי, יוסף נורא מרוצה. זאת הסיבה שגם הפרשנים לא שאלו הרבה שאלות, כי הם אמרו, הפתרון של חלומותיו של יוסף הוא כל כך פשוט, שקוף, שלא צריך להתאמן. הוא כתוב בתורה, זה לא נכון מה שכתבתי שאין פתרון, יש פתרון. האחים פתרו, יעקב פתר, יוסף מרוצה מהפתרון, וגם הפרשנים מרוצים. ואני עם כל הענווה אומר, אני לא מרוצה. אני לא מרוצה מהפתרון, ואני לא מרוצה מזה שיוסף מרוצה. וזה דבר די מדהים שהפרשנים לא עמלו על החלומות של יוסף, בגלל שהיה נראה להם שהחלומות האלה מאוד פשוטים. ולא זקוקים לפתרון מעבר למה שכבר כתוב בתורה כפתרון. הראיה שזה דעת המפרשים, לפחות אלה שעל הדף, ושבאמת הם חושבים שהפתרון של החלומות של יוסף הוא בהשתחוויית בני המשפחה. וכל המחלוקת שנפלה בין רש"י ורמב"ן זה רק בשאלה של הפרטים. היית חושב שיהיה כל אחד עשרה אחים או מספיק שזה יהיה עשרה? אבל ברור לרש"י וברור לרמב"ן שהפתרון של החלומות הוא במה? בהשתחוויה פיזית של בני המשפחה כולם או חלקם ליוסף. ככה נבינו. מי עוד הבין ככה בהתחלה לפחות? יוסף עצמו. ומי עוד הבין ככה? יעקב והבנים שלו, כולם הבינו ככה. ואני הקטן בא ושואל, בואו נראה האם כך מדברים החלומות. האם יוסף פתר את החלומות בדרך כזאת כשהוא פתר לשר המשקים ושר האופים, או לפרעו את החלומות שהם החלומות? מה אני מתכוון? אני מתכוון להגדרה הזאת. חלומות, מה שמאפיין אותם זה שהם מסמלים בצורה של תחושה וחוויה, מסמלים הוויה רחבה וגדולה יותר בצורה מאוד ממוקדת בחפצים ובמעשים ספציפיים. זוהי שפת הסמלים של החלומות. כלומר, אדם רואה בחלום מעשה, הוא חווה חוויה, הוא חש תחושה ברורה, אבל מה שמסתתר מאחורי המעשה שהוא רואה בחלום זה משהו הרבה יותר רחב. בואו נדגים את זה. יוסף שמע מראו שהפרות בלעו, הפרות הרזות בלעו את הפרות השמנות. זה תיאור חי. פרות פותחות את הפה ובולעות פרות אחרות, וברגע אחד נבלעו הפרות השמנות אצל הרזות ולא נודע כי באו אל קרבן. הוא מראיין רק כאשר בראשונה. מה הפתרון של זה? מה פתאום? מה הפתרון של זה? יוסף אומר מה הפתרון של זה. מה? שבשנות הרעב נשכח הצבא. הוא אומר את זה. יוסף אומר בסירוש, שבבוא שנות הרעב ישכחו את שנות הצבא. זה בדף אחד קורה? בדיוק לאיזה? מה, ברגע אחד ישכחו את שנות הצבא? במעבר חריף, בסכינה, חריסטה, אם בוא שנות הרעב, ישכחו את שנות הצבא בבת אחת. זה לא קורה ככה. מתי זה קרה? באמת, מתי התחילו באמת לסבול? בערך בשנה השנייה של הרעב. ומה לאט לאט? ככל שהרעב גבר, נשכח הסובה. אם כן, מדובר פה בתהליך. בתהליך שלוקח זמן. שנות הרעב, ככל שהם התמשכו, השכיחו את שנות הסובה. האם ככה רואים את זה בחלום? בחלום זה מסומל במעשה פיזי. אבל לא מדובר פה בכלל במעשה פיזי. מדובר פה בתהליך. בתהליך שהוא גם חברתי וגם כלכלי. והתהליך הזה לוקח זמן. אבל הוא מסומל בחלום בפעולה. בפעולה סמלית חד משמעית. הפרות הרזות שמסמלות את שנות הסבה, בולעות את הפרות השמנות שמסמלות את שנות הרעב, ובזה מסומל תהליך. שבו הרעב המתמשך לאט לאט ישכיח את הסובע. האם זה ברור? אז האם צריך לחפש איפה הפרות בולעות פרות? לא צריך לחפש את זה. תיאור של תהליך מסומה בפעולה. האם זה ברור מה שאמרתי? זה שפת הסמלים של החלומות. עכשיו אנחנו שואלים, האם כשרואים בחלום את האלומות של יוסף משתחוות לאלומה של... את האלומות של האחים משתחוות לאלומה של יוסף? אפשר ככה לפתור את החלום הזה ולהגיד שהפתרון שלו זה שהאחים משתחוו ליוסף. זה מספיק. זה מה שיש לפתור בחלום הזה? קודם כל צריך לשאול, למה אלומות? למה אלומות משתחוות לאלומה? ומה פשר ההשתחוויה? מי אומר שהפתרון של השתחוויה זה באמת השתחוויה? ככה שפת החלומות מדברת? מה פתאום? ולמה בחלום הראשון אלומות משתחוות לאלומה, ובחלום השני כוכבים, ולא אלומות, משתחווים למי? ליוסף עצמו שלא מסומל בשום דבר. ולמה בחלום הראשון אין שמש, משהו מקביל לשמש ולירח, ובחלום השני מופיע שמש וירח כסמלים לעזות המשפחה? לא, את כל השאלות האלה הפרשנים לא שאלו בדרך כלל. למה הם לא שאלו? כי הם הלכו שולל אחרי הפתרון שגם יוסף הולך שולל עליו, וזה מה שאחים יאמרו ומה שיעקב אמרו. עכשיו אני רוצה להיות, ללמוד מיוסף דרכי פתרון חלומות, אוקיי? יוסף לימד אותנו איך פותרים חלומות? איפה הוא לימד אותנו? אצל שר המשנה שר הפנים אצל פרעה. אנחנו תלמידיו של יוסף בפתרון חלומות. אנחנו נעשה תרגיל למי? ליוסף בעצמו. נלמד אותו פרק בפתרון חלומות, ממנו למדנו ועליו אנחנו ניישם את זה. יש לנו צמד חלומות, כל אחד סמלים אחרים. המחנה המשותף לשני החלומות השתחוויה. זה כמובן מחייב אותנו לשאול למה צריך לראות פעמיים אותו רעיון. עכשיו אנחנו, הגרעין של שני החלומות זה השתחוויה. ואנחנו שואלים מה יכולה השתחוויה לסמל. לא את עצמה. כי לא, אמרנו בחלומות שום דבר לא מסמל את עצמו. כל דבר מסמל משהו אחר. אז מה פירושה של השתחוויה? שלטון, כבוד, תלות, כל הדברים האלה נכונים. ואנחנו רוצים לברר מה היסוד של ההשתחוויה. מכיוון שברוב המקומות המשתחווים במקרא הם באמת משלטים שמשתחווים לשליט, אז הנטייה היא להגיד השתחוויה זה שלטון, זה מלכות. אבל אני חושב שזה בדיוק הפוך. ההשתחוויה במקרא משמעותה, או לא במקרא, במציאות. מה מבטא את ההשתחוויה? מה? איך? אי אפשר לעמוד מן הארץ, צריך לחשף את הפנים. אבל המשתחווה לא מחשף את פניו בכלל. הוא משתפח על הארץ ביחס למי שעומד מוצב על עומדו. הבדל במעמד, יכול להיות, כן. בואו אני אקשה לך הבדל במעמד. אתם זוכרים את הסיפור על אברהם אבינו והמשא ומתן שלו עם בני חטא? כן? מי שם במעמד הגבוה? אברהם, איך אנחנו יודעים? נשיא אלוהים אתה בתוכנו. והנה אנחנו מוצאים אותו משתחווה פעמיים במהלך הסיפור. והמשתחו אברהם לבני חטא. אז זה לא ביטוי למעמד. מה פשר ההשתחוויה של אברהם לבני חטא? הכרת תודה, לא, הוא לא מכיר תודה, הוא להפך, הוא במשא ומתן איתם. כבוד, ענווה, אני לא מבין מה זה, למה הוא משתחווה אליהם? באמת אני שואל, למה הוא משתחווה אליהם? ובאיזה שלבים הוא משתחווה אליהם? הוא לא משתחווה אליהם בסוף כשהוא גומר את העסקה. הוא משתחווה אליהם במשא ומתן. אז למה הוא משתחווה לבני חטא כשהם אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו? שיתנו לו מה שהוא רוצה. אז למה הוא צריך להשתחוות? מה הוא מביע? אז שוויון? השתחוויה מביאה שוויון, זה הדבר האחרון שהייתי אומר עליה. אז למה? יעקב משתחווה ליוסף כשהוא קורא לו ומבקש ממנו לקבור אותו בערך כנען. אז הוא משתחווה לראש המיטה. זה גם לא ביטוי לשלטון, כי מה, יוסף שולט עליו, הוא זקן, הוא כבר חולה. מה פשר ההשתחוויה בסיטואציה הזאת שהוא מבקש מיוסף ענה תקברני במצרים? בקשה, בקשה. וגם אברהם, אותו דבר. כשאברהם משתחווה לבני חטא, הוא משתחווה כביטוי לזה שהוא מבקש מהם טובה. תלות. זה אולי המחנה המשותף. תלות. ועכשיו תראו גם הביטוי הפיזי של ההשתחוויה מביא תלות. הוא משתחווה כאילו משתפח לרגליו של זה שאליו הוא משתחווה ומבקש ממנו חסד. עכשיו בדרך כלל מי נותן חסד ומי מקבל חסד? השליט, המלך נותן חסד והנשלט הוא זה שמקבל את החסד. אבל זה לא חייב להיות ככה. אברהם הוא נשיא אלוהים, אבל בסיטואציה הספציפית הזאת הוא מבקש מהם חסד, שימכרו לו אחוזת קבר, כדי לבטא את זה שהוא תלוי בהם. והוא אומר את זה במילים מפורשות אגב, שהוא תלוי בהם. אז הוא משתחווה, כי הוא אומר, אני תלוי ברצונכם הטוב, אתם עכשיו עומדים על עומדכם ואני משתתח לקבל את הטובה מכם, כי באמת הוא רוצה מהם טובה. אז הוא משתחווה. אותו דבר יעקב. יעקב הוא אבא של יוסף. אבל כשהוא רוצה להגיד, תשמע, אתה עכשיו אני בידיך. אתה מסוגל, היחיד שמסוגל לדאוג לקבורתי בארץ כנען. אז הוא משתחווה על ראש המיטה ליוסף, כי אומר לו, טובתי תלויה בך. אתה הבעל הטובה. ואותו דבר אנחנו מוצאים את זה בעוד מקום בספר שמואל, בנבואה הלילית. בקיצור, היסוד של ההשתחוויה זה הבעת תלות בזה שמשתחווים אליו. אז מה, לפי זה, מה נפרש בחלומות של יוסף? מה? המשפחה תלויה ביוסף. עתידה להיות תלויה ביוסף. בשביל זה צריך להשתחוות לו? ממש, פיזי. אינני רואה שום צורך. כמו שאני לא רואה שום צורך, שפרות יבלעו פרות כדי שיפרור רעב בארץ. אין תנאי כזה. פרות לא חייבות לבלוע פרות. באותה מידה אין שום צורך שהמשפחה תשתחווה בכוח ליוסף. זה מיותר לגמרי. יוסף רואה סמל של תלות. המשפחה תהיה תלויה בו. עכשיו בואו נבדוק במה היא תהיה תלויה ביוסף. אצל אברהם אבינו אמרנו, ההשתחוויה מבטאת איזה סוג של תלות. חסד באיזה תחום. של רכישת נערת קבורה. אצל יעקב תלות במה? בזה שרק יוסף יכול לדאוג למסע הלוויה לארץ כנען. במה תהיה המשפחה תלויה ביוסף? במה? אוכל. איך זה בא לידי ביטוי? אלומות. בסדר עוד. הרי השיבולים גם אצל פרעה מסמלות מה? מצב כלכלי. אז כשאלומות של שיבולים משתחוות לאלומה של יוסף, מה המשמעות של זה? הקיום הכלכלי שלכם יהיה תלוי בי, ביכולת הכלכלית שלי. ואני אהיה יוסף המשביר, ואתם תבואו ותהיו תלויים באוכל שאני אתן לכם. זה יתקיים או לא יתקיים? בטח יתקיים, לא יודע. זה מתואר על שני פרקים שלמים. האם צריך לחפש איפה הכי משתחוו ליוסף? לא, אין צורך לפי זה לחפש את זה. עכשיו תראו, בואו נראה איך בחלום של יוסף יש שלושה שלבים. שלב ראשון, והנה אנחנו מעלמים אלומים. מה המשמעות של התמונה הזאת בחלום? כולנו ביחד מה? מה? מה פירוש מעלמים אלומים? דואגים לכלכלת המשפחה. והנה, מספר 2, שלב מספר 2, כמה אלומתי וגם ניצבה. יוסף עולה לגדולה, בדיוק, עד פה בשלב הזה הוא לבד. אין, כאן כולם יחד, אנחנו מעלמים אלומים. והנה כמה אלומתי וגם ניצבה לבד, זה דבר פלא גם. כי אלומה, כאן אין שום פלא, כאן זה מצב טבעי, תמונה טבעית. כל האחים עובדים בשדה, מעלמים אלומים, דואגים לכלכלת המשפחה ביחד, באופן טבעי. פה קורה נס. אלומתו של יוסף לבדה. ולא האחים עכשיו. כמה הוא מתייצב? והעניין השלישי, תסובנה אלומותיכם, ותשתחווינה לאלומתי. עכשיו אנחנו נראה, אחת, סעיף אחד בחלום מתאר איזה שלב בחיים של יוסף. יוסף בארץ כנען, כשכל האחים עסוקים בשיתוף פעולה בכלכלת המשפחה, מתוך מצב של שוויון. שלב 2, עליית יוסף היא גדולה, יפה מאוד, איפה? ואז הוא בלי אחים, נכון? הוא בנפרד, יפה. עלייתו של יוסף להיות משנה למלך מצרים. שלב שלישי, המשפחה מתאחדת תחת חסות יוסף. מה יש לנו פה? תוכנית שלמה של כל סיפור יוסף. מהשלב שיוסף נמצא בבית אביו עם משפחתו בשוויון עם האחים, עד השלב שבו המשפחה מתאחדת במצרים, תחת חסותו של יוסף. מראים פה ליוסף את כל הסיפור. תראו, בשינוי קש שעשינו, במילה של השתחוויה, במשמעות של חסות ותלות, כל הסיפור מקבל משמעות, כל החלום מקבל משמעות אחרת. אז מה אומרים לי יוסף בעצם? תשמע, יש כאן תוכנית עבודה. עכשיו בשלב ראשון אתה עם המשפחה, יגיע שלב שאתה תהיה נפרד מהמשפחה ותעלה לגדולה, והגדולה שלך תהיה באיזה הקשר אגב? כלכלי, ויגיע שלב שהמשפחה תגיע אליך ואתה תחלקל אותם. הם יהיו תלויים בחלקלתך. פנטסטי. לא פנטסטי, תגידו. יעקב לא שמע את זה בכלל. עכשיו מה אחים חשבו שהחלום הזה אומר? לא, לא כתוב, לא. מה אחים חשבו שהחלום מבשר? המלוך תמלוך עלינו, ימשל תמשול בנו. מה צריך לענות להם? לא. מה פתאום? זה לא מה שהחלום אומר. מה החלום אומר? שיהיה שלב שכלכלתכם תהיה תלויה בי. זה מה שהחלום אומר. כן. כלומר, אם יוסף היה פותר נכון את החלום שלו, הוא היה צריך להגיד לאחיו, מה פתאום? לא משול ולא מלוך.
כל החלום לא היה
למה? זה לא נכון, אני לא מסכים איתך. גשמות החלום, אף על פי שהפתרון היה מוטעה, החלום התגשם. כשהקדוש ברוך הוא חסרות לדרכים, אני כבר, נדמה לי כבר פעם נתתי את הסריט האלטרנטיבי לסיפור יוסף כפי שהוא לפנינו. איך יוסף היה מגיע להיות משנה למלך מצרים, לא? אגב טיול אחרי השמינית, לא? פעם, בהזדמנות, יש לי את הסריט אחר לגמרי. איך כל הסיפור עובד בלי הסבל ובלי האיסורים. הסבל והאיסורים נובעים זה שלא פתרו את החלום נכון. אם היו פותרים אותו נכון, יכול להיות שהכל היה הולך למישרי. כלומר, אם יוסף היה מבין את החלום שלו, היה צריך להגיד לאחים שלו, אתם לא, אני לא אמלוך עליכם ולא אמשל בכם. אבל יום יבוא, וכלכלתכם תהיה תלויה בי. אני אכלכל אתכם ואת אתכם, כמו שהוא אמר להם. זה מה שלום שלי מראה. ויהיו תהפוכות גדולות עד אז. אני אפרד מכם, ואני אעלה לגדולה במובן הכלכלי, ואתם תהיו תלויים בי. אפשר, יוסף לא אמר את זה, למה הוא לא אמר את זה? כי גם הוא חושב כמו האחים. כי האחים לא פתרו נכון, ובעקבותיהם או לפניהם גם יוסף לא פתר נכון. ובעקבותיהם גם הפרשנים הלכו שולל לפי דעתי. כלומר, זה נראה כל כך טבעי ללכת פה שולל, עכשיו אנחנו רואים לחלום השני. כל סיפור יוסף מופיע פה. לא איזה אפיזודה של השתחוויה של האחים ליוסף. השתחוויה של האחים ליוסף בכלל לא רלוונטית לחלום הזה. עכשיו נראה את החלום השני. בחלום השני, הדבר המרכזי הוא שיוסף הוא לא מסומל, אלא יוסף הוא אדם, הוא יוסף. והאחים מסומלים ב-11 כוכבים, והשמש מסמל את יעקב, והירח מסמל כנראה את רחל. מה זה? כן. כן, אתה צודק, אתה צודק, זה בסדר. אבל זה לא העיקר בחלום. העיקר בחלום זה התלות הכלכלית. ואגב כך, יש את החוויה מבטאת ברוב הפעמים גם שלטון, אבל השלטון נובע ממה? מהתלות הכלכלית. עכשיו אנחנו עוברים לחלום השני, רבותיי. מה עניין הכוכבים? איפה אנחנו מציבים את הדימוי הזה של כוכבים? מה? מברית בין הבתרים ואחר כך מהבחת השם ליצחק שזרעם של האבות יהיה ככוכבים. מה הדימוי הזה לכוכבים, מה הוא רוצה לומר בהבחה של השם? שמה? ממש כשהשם הבטיח כוכבים, ריבוי, לא יספרו מרוב. אבל יש עוד דימוי בספר בראשית לריבוי, לכל הים, או עפר הארץ. מה ההבדל בין הדימוי לריבוי באפר לבין הריבוי של הדימוי בכוכבים? הלאה, אפר זה דבר שדורכים עליו. כוכבים הם מגדלים, הם מאירים, הם סמל של אור. וכשאומרים שזרחה יהיה ככוכבים, אז יש כאן לא רק ריבוי, אלא ריבוי אבל בעל איכות של הפצת אור. והתברכו בזרחה כל גולי הארץ, אומר השם לאברהם. כוכבים, כן, זה משהו שגם מביע ריבוי, אבל גם מביע לא רק הערה לעולם, אלא נבדלות. הכוכבים נבדלים מן העולם ומאירים לו, אבל הם נמצאים גבוה גבוה ורחוקים מהעולם. אם אנחנו הולכים אחרי הפענוח הזה, אז המשמעות של החלום השני היא שהאחים מדומים לכוכבים, כפי שזרע אברהם כולו מדומה לכוכבים. בשלב הזה זה השלב ביניים. התא המשפחתי של יעקב הוא מין שלב ביניים בין משפחה לבין התחלת עם. אז אי אפשר לדבר על כוכבים רבים שאי אפשר לספור אותם. אנחנו רואים 11 כוכבים. 11 כוכבים זה השלב של, הייתי אומר, כוכבי האם של הכוכבים הרבים שיבואו אחר כך. ובאופן טבעי, אם האחים מדומים לכוכבים, אז אבי המשפחה מדומה לשמש, ואם המשפחה מדומה לירח. עכשיו, מה משמעות הדבר שכל אלה יהיו תלויים? תלויים, למה אני אומר תלויים? משתחווים, תלויים ביוסף. מה הכוונה? הכוונה, יפה מאוד, זאת אומרת, הכוונה היא שיוסף יהיה אחריות נוספת כלפי משפחתו. החלום הראשון מטיל על יוסף איזו אחריות כלכלית. החלום השני מטיל על יוסף אחריות הרבה יותר עמוקה. אחריות לקיומה הרוחנית, הנבדל של משפחת אביו, כבסיס להתגשמות ההבטחה של השם לאבות, להרבות את זרעם ולהפוך את זרעם לעם של כוכבים. כלומר, האחריות הכלכלית אפשר לצמצם אותה לכמה שנים של רעב, אבל האחריות השנייה היא הרבה יותר עמוקה, מכיוון שהיוסף צריך לדאוג למשפחתו בגלות שהיא תמשיך להתקיים ותוכל לצאת מהגלות הזאת ולהאיר לעולם כפי שהשם יצליח לעבוד. ולכן היא לא תלויה ביכולת הכלכלית של יוסף כמו בחלום הראשון. בחלום הראשון יוסף מדומה בעצמו למה? לאלומה. כלומר, השלטון הכלכלי או התלות הכלכלית של האחים תהיה ביכולת הכלכלית של יוסף לחלקל אותם. לעומת זאת, הקיום המשפחתי של משפחת בית אביו בגלות מצרים, הקיום הנמדל שלהם ככוכבים המהירים, הוא תלוי במי? ביוסף האיש, ביוסף האדם. כאן לא היכולת הכלכלית של יוסף לא משחקת תפקיד. כאן מה משחק תפקיד? הבנתו של יוסף כמה הוא צריך לדאוג לקיומה של משפחת אביו במצרים כדי שהם יצאו משם להעיר לעולם. מי מוצא? שעל יוסף מוטלות שתי שליחויות בחלומות שלו. שליחות אחת לדאוג לקיומה של המשפחה בתנאים כלכליים של רעב, ושליחות שנייה לדאוג להמשך קיומה של משפחתו בתנאים של גלות בארץ מצרים. לא סיימנו. אנחנו צריכים עוד לסיים את העניין הזה, אבל אנחנו יכולים רק להגיד דבר אחד. יוסף לא הבין ככה את החלומות שלו. יוסף שידע לפתור חלומות של אחרים, את החלומות של עצמו לא ידע לפתור. גם יעקב לא ידע לפתור. ובעקבותיהם, כפי שכבר אמרנו, גם פרשנים הלכו. ולא פתרו. זהו, זה אליי.